שלום, איליאן מרשה.
שלום וברכה, אלונה, מה שלומך?
איך זה להיות בצד השני של ה...
האמת, אני רואה אנחנו באותו צד, האמת. שזה מה שיפה פה, אנחנו נשארים באותו הצד ממש. זה כאילו אנחנו שני אנשים שמנהלים פה איזשהו מין ספינה כזאת. יש בזה משהו יפה.
בדרך כלל אתה מראיין, אתה זה שמוביל, אתה זה שמזמין את הפרטנר.
וגם זה מהצד השני ממש, אצלי באולפן זה כאילו ממש יש שני צדדים. פה זה אותו צד, יש בזה משהו שווה יותר. יש בזה משהו.
טוב, אז היום אנחנו נצא למסע שאין לי מושג לאן המסע הזה ייקח אותנו.
גם לי.
ואני ממש סקרנית. המסע הזה נולד בעקבות ככה רעיון שאיליאן הזמין אותי לעשות אצלו לפני שבוע?
מה? לפני כמה שבועות, כן.
שבועיים?
לפני כמה שבועות. שבועות, כן.
לא, אני לא חושב, לפני שבוע, שבועיים. ואני סיפרתי על השבר הגדול שיש לי מהמדינה הזאת, ותחושת האבל והניכור, והחוסר שייכות עם כל ההסתה, ועם כל הסלקציה, שהמדינה הזאת פתאום כאילו נגנבה, היא לא שייכת לי עכשיו. ואיליאן הגיב לי בקטע הזה שאני דיברתי, שאני חווה חוויה של ניכור למקום וחוסר שייכות, מה שהוא בעצם אמר זה ש... אני מכיר את זה, אני מכיר את זה, זה בעצם, זאת ההרגשה שלי כל הזמן. משהו כזה ענית לי, וזה עשה לי משהו מאוד מאוד חזק.
אבל ככה זה אצל הרבה אנשים, זה גם לא רק אצלי, כאילו.
הרבה אנשים שמרגישים לא שייכים?
הרבה תחושה של חוסר שייכות, בוודאי. זה כמו בסרט לול, של איינשטיין שם, זוהר ואלה, ש... כל דור שמגיע מרגיש שיש לו יותר בעלות מהדור שבא אחריו, ובהכרח האחד בא על חשבון השני. ותחושת ניכור זה כמעט כמו כרטיס עלייה לסירה, לספינה. כן? אם אתה לא שילמת איזשהו מחיר, כן? אם לא הפליקו לך באיזושהי צורה, אז אתה כאילו לא עברת פה תהליך. אז באיזשהו מקום אני מרגיש שזה... זה חלק מהתהליך שבן אדם מאגר, כמוני, שעלה לארץ, וגם בכלל, כשאתה בן אדם צעיר שרוצה, שגודל לתוך חברה, ואז אתה נכנס לגיל של קבוצה שולטת, כן? אז אתה כאילו כדי להיות חלק ממשהו, אז אתה צריך להוכיח את עצמך כל הזמן. אולי זה הקטע הסובייטי שאנחנו רגילים לזה.
תסתכל, אתה מכנה את עצמך מהגר, ויש כן. משהו בביטוי הזה, כי... לכאורה, גם אבא שלי מהגר, הוא עלה לכאן מרוסיה, מפולניה, ועברו לרוסיה, לא משנה. הוא עלה לכאן, אבל בחוויה של, וגם שלו, הוא לא היה מהגר, הוא ממי שהקים את המדינה, זאת אומרת, התפיסה של אם אני מהגר ובעצם אני גוף זר כאן, או אני חלק מהמקום הזה, זה ממש בא לידי ביטוי בשפה שאתה בא ואתה אומר, אני מהגר. זאת אומרת, זה לא המקום שהוא שלי מהשורש.
זה קצת מרגיש שאתה לא רוצה להיות, לחזור על הטעות של העלייה של המרוקאים והעלייה של יהודי תימן של 1948 ושנות ה-50. אתה כאילו מרגיש ש... כך, אני מרגיש שאם בדורות ההם, נתנו לעולים תחושה שזה המקום שלהם, והם אלה שמייסדים, והם אלה גם פיזית הם באמת בנו וייסדו פה, אז התחושת בעלות שלהם היא אפילו קצת יותר. אז אנחנו בדור שלנו, שאנחנו מקסימום שייסדנו פה זה מחשב שהכנסנו לחשמל או הוצאנו, כאילו הדור של שנות ה-90 שעלה לפה לארץ, כבר מבלי להעליב חלילה, כן, אבל... פנה הרבה פחות בתים וסלל פחות כבישים, כן, מהדורות של שנות ה-50 וה-60, אז על כן תחושת הניכור היא כמעט מובנית, כי כאילו אנחנו באים כבר על חשבון אלה שעשו.
למוגמר.
למוגמר, כן.
למוגמר, אוקיי. אז איליאן, אנחנו ככה נעשה איזשהו פתיח, ונמשיך משם. אני מצפה להמשך.
אפילו קצת יותר.
טוב, אז בואו ככה נתחיל עם היכרות בסיסית, אפילו אני, לא ממש, אני אגיד לך מה אני יודעת עליך, אני יודעת שאתה אקטיביסט, אני יודעת שאתה משדר תקופה ארוכה, לא יודעת ממתי.
2011, נובמבר 22, זה היה שידור ראשון.
אוקיי.
בית ז'בוטינסקי בתל אביב, זה היה חורף, הגיע תנץ אוחיון, יורם אוחיון, תת ניצב, הוא היה מפקד מרחב ירקון בתל אביב, הוא הגיע בדיוק מחתונה, עם חליפה, עם הנעלי שפיץ שלו ואשתו, והוא הגיע להפריד בין שוטרים לבין אזרחים, באיזה הפגנה, בקינג ג'ורג' שם, בבית מצודת זאב של הליכוד, והוא התחיל להפלות מכות במפגינים, ואני בדיוק הייתי בניסוי כזה, פעם ראשונה שניסיתי באפליקציה שיודעת לשדר, וזה היה עוד בימים שבהם זה לא היה מובן מאליו, לא טכנולוגית ולא אנשים לא הכירו את זה, ובאמת השידור היה באיכות הגרועה ביותר, הנראות מבחינת נראות, אבל האודיו עבד מצוין. אז דיברתי כל הזמן הזה, והיו המון צופים, כי לא היה שום דבר אחר, לא היו דרכים אחרות באמת להיות מאוד מיידי ונגיש לזה. אז זה היה השידור הראשון שעשיתי, הוא היה אמוציונלי מאוד, אני זוכר שקיללתי שם, ואני זוכר שהצופים מאוד לא אהבו את זה, והיה לי לא נעים, אבל זה פשוט הרגיש לי שאני לא יכול להיות, אני לא יכול להיות כאילו, לא יודע, אובייקטיבי, כשאני רואה ממש את מפקד מרחב ירקון מרביץ מכות בחליפת חתונה, כן? לא כי הוא התחתן, אבל זה אירוע, והוא פשוט ממש מרביץ, אז יש בזה איזשהו משהו שאתה לא יכול לסתום את הפה. אז זה היה השידור הראשון. בני 10, כמעט 11 שנה, כן.
אז בואו נדבר על באופן כללי, ככה, תספר איזה שהן תחנות בחייך, שקצת נכיר מה, מי אתה, מאיפה הגעת, שאתה אומר מאגר, למה הכוונה, מתי הגעת לארץ, לאן הגעת, מה, ככה, מה הרקע שלך?
זה מצחיק, זה דברים שאני בדרך כלל לא מדבר עליהם. לא בגלל שאני לא אוהב או לא זה, זה פשוט, זה נראה לי משהו שהוא כזה נכון לעוד 40 שנה לדבר עליו. אבל אני מניח שבאמת אנשים לא יודעים, ואז קל לאבד את עצמך באיזושהי, כי אנשים צריך להבין מאיפה השאלה הזאת נשאלת. אני אשתף מהצד שלי. אני כשהזמנתי אותך אליי, לשיחה באולפן, בגלל כל מיני אירועים והתרחשויות שהיו בשעתו, הייתה לך איזושהי רתיעה מסוימת, בגלל שאני נתפס בעיני הרבה אנשים כמשהו שהוא מאיים, בוטה, מקלל, והרבה מהדברים האלה הם גם נכונים, אבל באיזשהו מקום כשהגעת, הרגשת משהו אחר. נוצר איזושהי שיחה ש על פניו לא הייתה נוצרת מתוך התחושה שאני מאיים ובוטה. והשיחה הזאת פתאום הביאה אותך, כמו גם אותי, להבנה שיש אנשים שגם אם אתה חושב עליהם או הם חושבים עליך דברים מסוימים, אז אתה בעצם שיחה פשוטה יכולה להבהיר כמה מן המשותף וכמה זה בכלל לא שם. אין איומים, אין והשיחה הזאת הייתה באמת על דברים הכי כאילו שאנשים עושים כשהם מכירים, מאיפה אתה, מתי עלית, כמובן מן הסתם הדיבור הזה על הגירה והניקור, אז ברור שעליתי מאיפשהו. אז זהו, אז אני עליתי מברית המועצות שהייתה אז, שזה מינסק בלרוס, זה נמצא ממש לא רחוק מצ'רנובל שם והאזורים היפים האלה.
אין, גם אבא שלי בא
משם. באמת?
גם במינסק.
כן.
וואו.
אז עליתי כשאימא שלי, אני ואימא שלי עלינו לבד, בגלל שהיה ממש קשה, זה היה בדיוק סוף הסיפור של ברית המועצות. העוני והנפילה הכלכלית שם הייתה מטאורית ומהירה מאוד. אז כמו כל יהודי טוב, מצאנו את עצמנו בדרכנו לכאן. היו הרבה שבאו לכאן וישר עזבו, אבל אנחנו נשארנו, עלינו לכפר סבא. ובכפר סבא, אני לא יודע איך בעליות לערים אחרות בארץ, אבל בכפר סבא יש משהו מאוד, באופי של העיר הזו, משהו מאוד כזה רגוע יותר ממקומות אחרים. אז אני חושב שבהיבט הזה זה באמת הציל אותי, כי הייתי עם אימא בת 25-6, אני הייתי בן 6, ואימא צעירה שרוצה לחיות, וסוף סוף גם לחיות טוב, כי ברית המועצות הייתה שבורה ועוני והכל. וסוף סוף הגענו למקום שיש קצת עצמאות לאנשים, בייחוד לאנשים צעירים. אז היא רצתה ליהנות, אבל אני לא באתי לטוב בתוכניות. אני חושב שגם זה לא היה מוזר בשעתו. הרבה אנשים, סליחה על ההכללה, אבל הרבה אנשים מברית המועצות שעלו לכאן עם ילדים חד הוריות וכאלה, אז באמת היה ניכור מאוד גדול בינם לבין הילדים, פשוט כי הצמה, היום אני יודע את זה, כן, אבל אז לא הבנתי את זה, הצמה למשהו נורמלי, כשאימא כאילו צעירה לא חווה את הילדות ואת ה... ואת הכיף שיש בלהיות צעיר, אם זה מסיבות, אם זה מוזיקה, אם זה אלכוהול, אם זה כל מיני דברים שבאמת בברית המועצות הדברים האלה הם נראים והיו אחרים לגמרי. אז בקיצור, היא הלכה לחיים היותר טובים, ואני ילד שצריך לטפל בו, אז אני הסתובבתי ברחובות עד שמלחמת המפרץ, ורואים שאני באמת לא מתיישב שם עם הנוף הזה של אימא שמבלה וטילים שנופלים, ואני בבית תקוע בדירת חדר שם במרכז קליטה הזה שם בכפר סבא, וזה לא נראה טוב, כאילו שאני מיילל מחוץ לחלון כאילו בקטע של בוכה, כי אימא שלך איפשהו לא בבית.
אימא שלך השאירה אותך לבד בבית?
כן.
באיזה
כן,
גיל?
כן, לא מעט.
לא,
לא
מעט?
לא מעט פעמים, בטח, בטח. וואו. כן, אני חושב שזה אחת הסיבות ש... אני חושב שזה אחת הסיבות שאני מדבר לא מעט, אני מדבר לא מעט על הקטע הזה של התחושה של להיות חלק ממשהו, תחושת הבגידה הזו באמת. אני גם אותה ביטאתי הרבה מאוד פעמים בעשור האחרון, כי באמת אתה רואה את זה בהרבה מאוד מקרים. אז המקרה שלי כבאמת ילד לאימא חד הורית הוא לא זר, הוא מוכר. למזלי שוב, אני לא גדלתי במקומות קצת יותר קשוחים, אלא באמת כפר סבא שהיא יותר עדינה. הייתי בפנימיות, כי בסוף באמת העובדים הסוציאליים ראו שלא מתאים החיבור הזה. שאמא שלי רוצה לחיות ואני צריך את החינוך וצריך את זה. קיצור, לקחו אותי פנימיה דתית בנתניה, מפדלניקית כזאת, בלב המאפליה החרדית של קריית צאנז. אז זה בכלל כיפה סרוגה בתוך שטריימלים, דברים כאלה.
שאתה בכלל לא בעולם הזה.
בכלל לא בעולם הזה, רחוק ממני שמיים וארץ. למרות שאני חייב לציין שבברית המועצות, במינסק בלרוס, כשגדלנו שם, כשאני כאילו גדלתי שם, אז התמונות היחידות שהיו על הקיר והיו כאלה, היו של המנורה וכאלה דברים. אז באופן די מוזר, כן, אנחנו לא התעטפנו באומנות ובכאלה, אלא במנורה, סמל המנורה של בית המקדש, כן? למה, כמה, אין לי מושג, דתיות לא היה לנו בבית בשום צורה. אבל הגעתי באמת עם העובדת הסוציאלית שלי, שהיא בכלל מכוכב יאיר, כן? וגם פה, במחאות השונות בהיסטוריה, הבנתי שיש משקל מאוד רציני במונחים האלה של עובדת סוציאלית, פנימיות, ולא תמיד לטובה כמו שהיינו רוצים לחשוב. אז גם אני הרגשתי את זה כילד, שבאמת במקום מסוים גנבו את העתיד שלי, או במקום להשקיע בתא המשפחתי המתפרק ביני לבין אמא שלי, אז הם פשוט החליטו לעשות החלטה באותו הרגע לעקור נטוע, ופשוט להעביר במחשבה שנזרוק אותו ויהיה בסדר.
אני רוצה רגע להתעכב על מה שאמרת עכשיו. לפני כמה שנים אני ראיינתי את פרופסור אסתר הורוביץ, אם אני לא טועה, שהיא חוקרת מוסדות של הרווחה. ואני זוכרת את המשפט שהיא אמרה שם, זה שמוסדות הרווחה בסופו של יום, התפוקה שלהם, התוצרים שלהם, זה שהם מוציאות את הילדים האלה לשולי החברה.
אני חושב שזה, בואי נהיה כנים יותר, זה סחר בילדים. וואו. חוקי. הלו בוודאי, אני אסביר לכם איך זה
אתה
עובד,
יודע ש...
בעיניי.
אילן, אתה יודע שגם הילד אומנה שלי אמר את זה?
בעיניי, אני אסביר גם למה.
וואו.
אתה בעצם ממיר פוטנציאל אפשרי, או יותר נכון, במקום להשקוט את הצמח שצומח, כן? ויש לפעמים דברים עקומים, אבל אפשר לעזור. הם מחליטים שהדבר יותר נכון זה פשוט לעקור את זה, בתקווה שזה יעשה יותר טוב במקום אחר. גם באופן טבעי לצמחים וגם לבני אדם, זה לא יעבוד בלי מחיר, והמחיר הוא בהכרח שינוי טוטלי של הסביבה שלך, של השורשים שלך. עכשיו, אפשר להתווכח ולהגיד, יש שינויים שהם טובים, אני לא אומר. אני חושב שהמנגנון של לעזור לילדים ולעזור למשפחות צריך להיות קיים, אבל לא באמת במחיר של שינוי טוטלי על בסיס יומרות והתנסות מסוימת. הכסף והדברים שיכולנו לקבל, שקיבלתי כתלמיד בפנימיה, יכולנו לקבל אותו למשפחה, וזה לא קרה. אמא שלי לא סבלה, היא נהנתה מהעובדה הזאת, אז במקרה הזה אני רוצה להפריד ולהבדיל ולשים דברים על דיוקם. אמא שלי לא סבלה מזה שלא הייתי שם, היא נהנתה מכל רגע, היא גם אמרה את זה, היא ביטאה את זה, היא לא הגיעה לבקר אף פעם. זה לא היה שום כלום שעולם.
מגיל שש?
מהיום ששם אותי בפנימיה בגיל שש, או הייתי בפנימיה ממול מרכז קליטה בכפר סבא, זה היה איזשהו כפר כזה, ואז הייתי נוטה לברוח, אז באמת שמו אותי בנתניה. אז שם לא ביקרה, לא כלום. פעם אחת בבר מצווה שהיה לנו, המשותפת לכל הילדים בשכבת הגיל, אז היא באמת הגיעה לכמה שעות והלכה, אבל מעולם היא לא הייתה מבקרת כמו ההורים האחרים.
מגיל 6 עד גיל 13?
שום
לא,
כלום.
לא...
שום דבר. שום דבר. גם היה בשבילי מאוד נורמטיבי ונורמלי, כי בסוף אין את החברות הזאת. אז לא משנה, אז הקטע הזה של הסחר בילדים שאמרתי עכשיו, הוא נשמע כדבר קשה, אבל חשוב להבין. המרת הגורל מאחד לשני ביומרה שאנחנו נעצב את הילד הזה, ובסוף אנחנו נחליט לאיפה הוא ילך, זה בדיוק מה שסחר בבני אדם הוא. זה בעצם לקחת אורגניזם מסוים, אוקיי? ולהחליט שאני משקיע בו עכשיו X כספים ועניינים, כדי לקבל ממנו 1, 2 ו-3. עכשיו, אני לא הצלחתי למורת רוחם של המנהלים של הפנימיות השונות. אני מבחינתם כישלון, למרבה האבסורד, כן? ולכן, העניין הוא שהם השקיעו כסף שמבחינתם הלך לטמיון. אז גם כשהגעתי לבקר לימים, הם גם אמרו לי את זה. זאת אומרת, בצורה הבוטה ביותר, שאני מבחינתם כישלון. וזה מבחינתי, שוב, זה ממש הסללה והכוונה של גורלות של... ויש הרבה מאוד מאיתנו שהם במחאות השנים, במשך השנים שאני מכיר, שאני עוסק בזה בעשור האחרון, הרבה עניינים שקשורים באמת בעובדים סוציאליים ובתחושות של המלחמה הזאת של שלטון מול שלטון, על מה? כי הילד שלך יכול לקבל פוטנציאל מהמדינה, שהמדינה מעדיפה שלא, למה שאתה תקבל את ההובלה? מי אתה בכלל שתקבל את הגורל של הילדים שלך?
קודם כל, אני ממש מסכימה איתך ש...
וזה עצוב לומר, זה לא, אני לא אומר את זה כי... היו לי חוגים, היו מציאות לי, הייתה מציאות שאני אומר, אני ידעתי שבבית שלי חרה יותר, לא השלטתי את עצמי שבפנימיה כיף יותר, אבל ידעתי שמה שמחכה בחוץ הוא לא נעים זמירות ישראל, אז ככה שאני אתבאס עם מה שיש, אבל לפחות זה מה יש.
תגיד לי, אתה מסתובב עם כעס כלפי אמא? כי אני רואה שאתה מאוד מבין את המקום שלה, אתה מבין שהיא לא הייתה במסוגלות.
אני חושב שאת יודעת, האחריות שניתנת לבן אדם, אמא שלי אמרה לי, אני לא מדבר איתה, אבל היא אמרה לי פעם, כשהיא קראה ללדת אותי, היא עוד באותו הרגע, היא אפילו לא ידעה אם היא תחזיק, אם תשאיר אותי אצלה או תמסור הלאה לאימוץ, שהדבר היה מאוד מקובל בברית המועצות של שנות ה-80, להזכיר איך שוב פעם, אז גם כבר התחיל להתפרק, העוני והזה, אז לא היה לאנשים גם כסף להחזיק לעצמם את הילדים. אז היא אמרה שהיא לא ידעה אם היא תחזיק אותי, ואני חושב ש... אני חושב שבאיזשהו מקום, האחריות שהיא לקחה כשהיא כן החליטה להשאיר אותי, ושאלתי אותה למה החלטת, היא אומרת, לא יודעת. כי התשובות היו מול העיניים, היא לא הייתה צריכה להשאיר אותי אצלה. אבל היא באמת, היא אמרה, אני לא יודעת. אני חושב שוואנס אתה לקחת את האחריות, אתה צריך להשקיע בה. ואתה לא יכול, אין, זה עם ילדים, אין פה אחורה פנה. אני חושב שבאמת בקטע הזה, כמו שאני לא סולח, לא לאורוביצים, שהם לשתי דקות פה, כאילו, לא לליצמנים, אני לא יכול לסלוח לאנשים. מה זה לסלוח? אני לא יכול לוותר או להוריד מהחומרה של המעשים כמו אימא שלי וכמו כל מיני כאלה שבאמת מזלזלים בצורה מאוד בוטה בחיי אדם. אני אפשר, אי אפשר לקבל את זה. אני על חיות לא מקבל את זה. אני, הכלבה שלי מתנהלת איתי לכל זה, איפה שזה, שלא תישאר לבד בבית, שלא תיילל, שלא תהיה לבד, שלא יהיה לה חושך, שלא יבוא עליה, זה.
תבינו, הכלבה שלו פה.
כן, אני רואה.
היא פה באולפן. הוא לא מסוגל לזוז בלעדי הדקה.
כי זה עצוב לי, כי זה באמת עושה לי רע, שאני לא יכול להסביר את זה, זה שריטה שלי, שאני יודע שהיא מייללת, והיא מאחורי הדלת, וזה גם מחזיר אותי למקומות שבאמת אני, יש לי מין משהו דומה, שבאמת שאימא שלי הייתה, כשאני במעט בין הפנימיות, בין השבועיים בפנימייה, יום יומיים בבית, אז לא היה לי מפתח, נניח, להיכנס לבית או משהו אם אני יוצא. אז באמת היו פעמים שהייתי נתקע בתוך הבית, ואימא שלי הייתה נועלת אותי. במודע, כילד בן 14 אפילו, 12, כן? שוב, בין הפנימיות, כן? כי לא תמיד אתה יכול להישאר בפנימייה כל הזמן, זה משפיע בסוף. אז הייתי במודע נשאר בבית, והיא הייתה נועלת אותי, היא הייתה הולכת לעבודה, ואני עכשיו צריך לחכות לה עד 6 בערב, עד שהיא חוזרת. ובאיזשהו שלב אני למדתי לטפס מהקומה השלישית של זה דרך העניין של הכביסה.
לברוח, וואו.
פשוט, אפילו לא לברוח, פשוט לצאת מהבית. ואני זוכר שכמעט שילמתי בחיים שלי, זה 3 קומות, כן? וזה היה ממש דרך הברזלים של הכביסה והכל. והשכן באיזשהו שלב חשב שאני פורץ, כי מי נכנס ככה דרך לבית שלו. כאילו, או נרקומנים, שגם כאילו בראש שלו, כן, צריך להזמין לזה משטרה, או פורץ, צריך להזמין לזה משטרה, או מחבל, צריך להזמין לזה משטרה. אז בכל הפעמים, זה לא זה, זה לא זה, ולא זה, זה, זה ילד עני מפגר, שאימא שלו היא סתומה עוד יותר ממנו, שפשוט לא מוכנה לתת לו מפתח, בגלל שהיא לא סומכת עליו בשום צורה ואופן, והיא לא רוצה שבכלל הוא יהיה שם, אז היא כאילו פשוט נועלת, ואתה תסתדר גורלך. אז זה באמת ריתות והתנהגויות ודברים מסוימים ש... אתה לא איך, כאילו, לא יודע.
תגיד לי, היו לך חברים, ראית התנהלויות אחרות של תאים משפחתיים? ראית איך צריך להיות אחרת?
היו, כי היא הייתה עובדת כמנקה בבתים של אנשים שבתחילת שנות ה-90, למי שהיה, אני זוכר, ערוצי זהב, זה היה הכבלים, זה היה, הוא מיליונר, זה היה ממש, זה היה או עניים גמורים או עשירים. כמעט לא היה באמצע, כאילו, אני לא, אני כעולה חדש גם לא זוכר. אז בקיצור, היא הייתה מנקה בתים של אנשים, שהיו יודעים שהיא עולה חדשה, אז הם גם היו מתייחסים אליה, כאילו העבודה הזו היא באמת בשביל לעזור לה, להיכנס לחברה קצת, להרוויח כסף. ואני זוכר איך היה הבתים של, איך האוכל שלהם, איך המיטות שלהם, איך החדרים שלהם, זה ממש להתארח בתוך חייו של בן אדם, בלי שהוא נמצא שם.
היית ביתה לעבודה?
כן, הייתי רואה את הבית, הייתי ביתה למקום עבודה, והם שעמם אותי, אבל לא משנה, כאילו.
אבל היית רואה בתים אחרים.
כן, אז יש אוכל גם, אז אני זוכר שהייתי אוכל מהאוכל שלהם, כי לנו לא היה אוכל.
מה זאת אומרת לא היה אוכל?
קורנפלקס. אי, זה רק לעשירים.
אבל
מה זה חמאה?
אוכל, ארוחות?
זה כספים שלא היה לנו, זה אני לא יודע איך. 50 שקל, אז זה כמו היום 1,000. זה כאילו, זה דברים, זה מונחים, זה כספים שגם לא היו לנו כעולים חדשים. לא יכולנו להרשות לעצמנו לבזבז על כלום. אז אני זוכר ששוקו, פעם ראשונה ששתיתי שוקו, זה היה באמת אצל מישהו בשם, ילד בשם אופר, אני זוכר, ואבא שלו שימשון, ואימא שלו עירית. והם גרו בכפר סבא, ברחוב הגליל, שם, ליד הבית ספר היסודי, המגעיל הזה שניסו לדחוף אותי אליו. ולא הבנתי את השפה, לא כלום. ילד בכיתה א', מושיבים אותו בכיתה ח'. קיצור, האופר הזה היה באמת ילד נחמד, ואימא שלי נקטה בשביל ההורים שלו. ואני זוכר שכששתיתי מהשוקו, הרגשתי שאנחנו גונבים. ממש גונבים, ואסור. כי זה היה הרגיש כמו זהב, שאתה ממש לוקח זהב של מישהו. שוקו. וזה לא, זה דברים שאתה באמת לא, וכשאתה חוזר הביתה, אז אני זוכר שזה הרבה דלות ועוני, שזה לבשל מרק, לדפוק פירה אם יש, ואם אתה חותך את התפוחי אדמה יותר מדי יבה, אתה מה זה חוטף? וואחד חמסיקה כאילו מהזה, כן, אז זה שאתה חותך בבשר של התפוח אדמה. אמא שלי הייתה שולחת אותי ואת הילדים האחרים של החברות של העניים, של אותם העולים החדשים, שלא הגיעו עם כסף בכיס. היא הייתה שולחת אותנו לפרדסים שמסביב למרכז קליטה של כפר סבא, שאז הכל היה פרדסים שם, ושדות, ואז היה שם, אני זוכר, מכל טוב, בוטנים ובצלים וגזרים ותותי שדה וציטרוסים מכל הקלמנטינות, מנדרינות והכל. אז אמא שלי, ככה היינו כאילו מתקיימים, ממש ב...
גניבה חקלאית, הם קוראים לזה.
זה נכון, זה באמת נכון, אבל היינו ילדים. היינו ממש ילדים ברמת האם היו תופסים אותנו, מה שלא קרה אף פעם, אבל אם היו תופסים אותנו, זה היה ברמת הקונדס, שתי סתירות, וכאילו יאללה תברחו מכאן. אבל באמת היינו גונבים המון תפוחי אדמה, והמון כאלה דברים, וככה היינו מתקיימים. וכשהיינו מגיעים לבתים של הזה, אז לשתות את השוקו היה נחשב לבאמת, כמו לצאת למסעדה.
לא הייתם עושים קניות, הייתם קונים בפרדסים ואוכלים באיפה שהיא נקטה? מזה הייתם
קונים? אמא שלי הייתה קונה בעיקר ממרחים לשיער ולא ללחם. לא כי היא לא הייתה יודעת לבשל, כן? אלא פשוט בגלל שהיא בסריטה שלה, החסכים הקומוניסטיים של, כמו ילדי קיבוצים, אני חושב שילדי קיבוצים מאוד מזדהו עם מה שאנחנו, איך שאנחנו גדלנו. אתה מעביר בגד מיד ליד ואין חדש, אין, מה זה חדש? כאילו, מה אתה פה אמריקאי? מה זה חדש? ושזה לא יהיה מותג, שזה יהיה לא כפרינציפ, פשוט בגלל שזה לחלום על כאלה דברים, אין, זה לא... אז באמת, זה היה הצורה שבה חיינו, וזה היה גם, היה בזה איזשהו משהו שמבחינתי, זה היה החיים, זה לא היה בזה משהו לא בסדר. אבל באמת שכשאתה, היא הייתה מנקה את הבתים של המשפחות השונות, אתה רואה שאנחנו בכלל אנשים מקיום אחר. ושכנים, רחוב ליד, שני רחובות ליד גרים, כן? לא נוסעים לעיר לצפון תל אביב או משהו כזה, אלא באמת, גרים אחד ליד השנייה, שני עולמות, לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין שונים.
תגיד לי, הילד הזה, איליאן הצעיר, שהיה שם אימא שלא מתפקדת, שהיה עוני, היה פער מעמדות, ו... מה אמרת לעצמך שם? האם היית ילד כעוס, ממורמר, עם מחשבות וחלומות של נקמה, או היה שם חלומות של איך אתה תצליח למות? זאת אומרת, מה עבר עליך במחשבות הפנימיות שלך, בתוך כל הילדות הזאת שאתה מתאר כשאתה עם אימא, וסוגרת אותך בבית, ומשאירה אותך שם לבד.
אני חושב שההגדרה הכי טובה, ל-state of mind, לתצורה שבה אתה, שעברתי את ההתחלה של החיים שלי, זה כמו אסיר שמחכה ליום השחרור, שיש מטרה נורא ספציפית. המטרה היא להשתחרר. עכשיו, להשתחרר, בהתחלה כשהייתי ילד, זה באמת להשתחרר מהפנימיות האלה, כדי לחזור להיות ילד נורמלי. זה... כל ילד בפנימיה, אני לא אשכח את זה שהיה, הוא כל הזמן היה מחפש ומנסה להסביר איך הוא עוד רגע הולך וחוזר הביתה לנורמליות.
אז חלמת לחזור הביתה?
כן, חלמתי להיות נורמלי. לא בקטע של להיות חבר של אמא שלי או משהו כזה, ושנהיה משפחה מאושרת, זה לא, אף אחד לא שיקר לעצמו בקטע הזה. אבל לא רציתי להיות בפנימיה, הרגשתי שאני בעונש, מה זה אחר?
זאת אומרת, עם כל מה שהיה, עדיין עדפת לגור עם אמא.
בוודאי, בוודאי. כי שמה באמת היה החופש האמיתי שלך להיות אתה. כאילו, למה שאני אהיה במקום מסוים שיגיד לי איך, מה, כמה, למה לעשות, לא לעשות? גם אתה כילד, אתה לא יודע מה זה החיים. אתה לא יודע שיש בתי ספר, מסגרות, מדינה, משטר. אתה מבחינתך כאילו חי בין מתי, בין השעות שמותר לך או אסור לך ללכת למקומות מסוימים. אז זה הרגיזתי, כאילו, מה זה שטויות? גם רציתי ללמוד ולעשות את הדברים בדרכי, אבל לא משנה, זה... כילד קטן שמחפש את הרגע שקט שלו, ואת הרגע שאת המקום שלו, ולא כל כך מצליח, כי זה בכל פעם בין ארוחה לארוחה, בין, לא יודע, בין פנימיה לפנימיה, זה תמיד, אתה תמיד אורח אצל מישהו, אז אתה תמיד מחכה מתי יסתיים האירוח, ויגיע השלב שלך. תוכל באמת לשבת רגע, אבל הוא, אני לא חושב שהוא הגיע עדיין. יגיע מתישהו.
מה זאת אומרת?
יגיע. הוא עוד לא הגיע. עוד לא הגיע הרגע שאתה יכול באמת לנוח רגע ולהגיד, הגעת.
עוד לא?
לא, עוד לא.
מה צריך להתקיים ושתגיד, הגיע הרגע?
אני חושב שבית משלך, אני חושב שזה טבעי. בן אדם שהוא באמת כל היום בטרנזיט,
שבבעלותך,
לא יודע אם בבעלותך, כמו בתחושה של, של אין שום כלום, שום דבר שיש לו סיבה לבוא ולהזיז אותך, או להגיד לך, או לטעון בפניך. יכול להיות שזו פנטזיה של, ששייכת לשנות ה-50 של המאה הקודמת.
זאת אומרת, עדיין אתה מרגיש שאיך שאתה נמצא, אתה יכול...
בוודאי, בעצם... כסוחר דירה תמיד, mm-hmm. בוודאי. אני גם כפעיל, אקטיביסט, בנוסף לזה גם. היה לי מקרה שאחד החברים שלי, שהוא גם אקטיביסט מאוד ידוע, אני לא אציין את השם שלו, בגלל אחת הפעולות שלו, הוא שילם במקום המגורים שלו. זאת אומרת, בעל הדירה החליט שהנפח הפעילות של אותו הבן אדם מביא לו, משום סיבה לא ברורה לי, אבל ככה זה קרה, מביא לו יותר מדי bad publicity, כאילו חדשות רעות ובשורות רעות, אז הוא החליט להעיף אותו. זה תמיד מרובץ על הראש שלי.
אבל עדיין, אם אתה שוכר דירה, אז לא מתאים פה, לא משנה מאיזה סיבה, אז תמיד אתה תוכל הרי לזכור במקום אחר. זאת אומרת, יש לך את הידיעה הזאת?
התחושת, עוד פעם, חוסר, העובדה הזאת, בכל פעם שזה קורה, זה מערער אותך מאוד חזק. בכל פעם שאתה יודע, גם אגב, בלי משהו שלילי, נגמר חוזה, צריך לעזוב.
כן.
יש בעצם משהו מאוד 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 קשה אצלי, בקטע הזה של בכל פעם צריך להעתיק את המקום מגורים שלך. זה התחושה של... מה זה הדבר הזה? שאתה נמצא, כן? כאילו, מה זה סוד שכל בן אדם צריך בית משלו בלי שיתקשרו אליו כל שנתיים להגיד אותה, אני מוכר, אני צריך שפץ, יאללה, סעד, חפש לעצמך את החברים שלך. הרי זה מחרפן אותי שלא משנה כמה אתה תעבוד, אם אין לך את הכסף או את המשכנתה, אתה פשוט, וגם אז אתה, זה בבעלות הבנק ובעוד כל מיני, כאילו, אין לנו את הבעלות לבית, אין לנו בעלות על המדינה שלנו, אין לנו בית יהודי, ויסלחו לי חבריי הערבים ואחרים שהם לא יהודים, אבל בבית היהודי ליהודים אין בית. זה ולניצולי השואה, ולעולים חדשים כמובן, ולעולים ותיקים לא מעט מהם, כן?
רגע, אתה עושה עכשיו הכללה, כי...
מה זה הכללה?
יש הרבה אנשים שיש להם בית, איליאן.
נכון.
אז בוא נדבר עליך. בעצם מה שאני שומעת זה כמיהה מאוד עמוקה לעוגן של מקום שאתה יודע שאתה, זה המקום שלך. זה בעצם מה שאתה אומר?
אני חושב שכן.
זה מה שאתה אומר.
את יודעת, אני חושב שאני לא פעם צחקתי שאם מישהו היה רוצה לפטר אותי מהמחאה, שאני אפסיק להיות טרול, שאני אפסיק כאילו לעשות צרות וכל מיני כאלה, כל מה שהוא צריך היה לעשות זה רק להציע לי דירה של 3 חדרים, איפשהו במרכז הארץ לצורך העניין, מה זה הייתי סותם את הפה כמו ילד טוב.
וואלה.
זה אנשים טיפשים, הם לא יודעים לזהות פוטנציאל, הם לא יודעים לזהות את זה. היו יכולים לסתום לי את הפה, הרי מה פה בסוף, מה בן אדם קופץ? אני לא מעט אמרתי את זה. יש 5 ממים, מזון, מעון, מלבוש, מורה ומרפא. ז'בוטינסקי עניינים. אני אומר, זה 5 הדברים הבסיסיים לקיומו של אדם. ולא רק זה. בכל שלב שבו יהיה מחסור באחד מהדברים האלה, בייחוד במם השני שזה מעון, בית, הבן אדם יתפוצץ עד שישיג את מבוקשו וצורכו. עכשיו, אני בשמה יצאתי ב-2011 עם כל ההפגנות אז וכל הזה, על אותו הדבר, אין לי דירה, ולעולם לא תהיה לי, לא השליתי את עצמי אז, כאילו, מבחינת התנאים שהם כרגע, כן? לא השליתי את עצמי אז, לא משלה את עצמי היום. אבל זה לא אומר שאני לא יכול להגיד שזה לא בסדר. אז הצעתי והתקוממתי נגד הדבר הזה, כי אין בית, כן? מה זה אין בית? יש את הבטון, יש את הכסף ואת הבנקים ואת כל הגורמים הנפרדים. אבל כשאתה בוחן בעין מלומדת קצת, כן? אתה מסתכל איך זה יכול להיות שלא למדנו איך לייעל את השיטה ושלא יקומו יותר מחאות נגד יוקר דיור וזה. אתה מגלה שזה בכוונה. אתה מגלה שהיוקר דיור הוא בכוונה, שהתצורת בנייה היא אנטיקה בצורה מכוונת. שבונים היום דירות שלא מחזיקות 5 שנים, למול דירות שבנויות 90 שנה, או נבנו לפני 90 שנה, שמחזיקות לעוד 50 שנה. כן? יהיו איזה 200 שנה על הזה, עוד לפני שאתה צריך לעקור אותם ולבנות מחדש. ועכשיו אתה שואל למה, אתה מגלה שזאת שיטה. אז אתה מגלה שמעולם לא היה רצון לשכן, לא היה רצון בכלל לדאוג לילד הזה, לא היה רצון בכלל לשפות את המשפחה המסכנה הזאת שאין לה כלום, לא היה רצון כזה, לא הייתה תוכנית כזה, יותר מזה, מטומטם מי שחושב שיש כזאת תוכנית או תהיה כזאת תוכנית. ואז כשאתה מבין את זה, אז יש מן את הרגע הזה של החמשת שלבי האבל, שאחד מהם זה פשוט השוק הזה, האלם הזה, שאתה פשוט יוצא לך הרוח מהמפרשים, אתה פשוט לא, אתה מתחיל לתהות על עצמך בקטע של what the fuck, מה אני עושה עם ככה? כי זה לא המשכנתא שעכשיו אני אקנה או לא. כי הרי 25 שנה להחזיר משכנתא, באמצע הכלכלה תשתנה כל כך הרבה פעמים, שהמשכנתא הזאת תהיה לי לרועץ. היא תהיה לי אבן נגף יותר משהיא תהיה לי לעזר.
אז מה שאתה אומר, זה אלונה, אם העונה הייתה כמו שהיא, וכפיית זריקות, והתעללות בבני אדם, וכל השקר הזה היה מתקיים, ולי היה איפה לגור, בית שהוא שלי, לא היית רואה את אילן מרשה כשאת מכירה?
אני בספק רב מאוד, אם הייתם שומעים מאילן מרשה, אם בכלל הייתם מכירים אותי. אם היה לי בית משלי, ואת הפינת השקט שלי, הייתי עסוק בלזבד אותה ולאבזר אותה ולהפוך אותה לממלכה שלי.
חיית החיים שלך?
אני צלם, אני עושה את זה כבר כמעט 20 שנה. אני אוהב את זה. אנשים, יש לי לקוחות קבועים, מעטים, אבל מספיק כדי שיהיה לי פרנוס ויהיה לי עשייה בתחום. מה אני צריך את הקשקושים האלה? זאת אומרת, הרי גם הקריזות הן זמניות, גם אדם כועס, מסיבות כאלה ואחרות, אם עוד פעם זה לא מחמשת הממים, הוא נרגע שתי דקות ממשיך הלאה במחילה שלו.
אני רוצה רגע להבין אבל, כי אתה לא היחיד שאין לו בית, גם הבן שלי, בסדר, יש לי ילד בן 27, הוא גר בדירה סחורה עם הבזוק שלו, בסדר, הם גרים באיזה יחידת דיור של איזה מקום, ועדיין, הוא לא אקטיביסט בכלל. הוא חי את חייו, הוא מעביר את הבית שלו, הוא עושה את כל מה שאמרת אגב, אבל בדירה הסחורה, והוא יודע שעוד מעט הוא מסיים חוזה, הוא מחפש מקום אחר. זאת אומרת, בוא שנייה נסתכל ורגע נבין, מה יש פה שגורם לך, בגלל זה שאין לך בית שהוא שלך בטאבו, שגורם לך להיות אקטיביסט, ואחרים שגם עליהם דירות בטאבו, מוכן את החיים שלהם, עובדים את העבודות שלהם, גדלים את הילדים, בונים משפחה. מה פה קורה אצלך? מה משמעות עבורך זה שאין לך קורת גג משלך?
תראי, צריך לזכור במקביל שהקורת גג זה במקביל לעובדה שאני נולדתי לאימא או למציאות, להנחת יסוד שאין אף אחד שאכפת לו ממך. עכשיו, אחרים פשוט אופטימיים, אני חושב, שהם קיבלו את האכפתיות הזו שנותנת להם איזושהי תחושת ביטחון, אני אומר אפילו באיזשהו מקום מזויפת, שהרי סחירות ולחיות מזה בסדר, עד גיל מסוים ועד רמה מסוימת, זה בסדר. אבל אז פיזית מה שקורה זה שאתה נהיה איטי מדי, זקן מדי, כבד מדי, עם המון צ'אצ'קס וציוד ודברים שדורשים עוד חדר ועוד חדר ועוד מקום, והחיים משתנים, ואתה צריך את הבית הזה בסוף. כן, גם אני הייתי סטודנט שהסתפק במעט, וחיבקתי מקררים כדי לישון איפשהו, ואני זוכר את זה, כן, במטבחים, העיקר שיהיה איפשהו לישון. אני כאילו מכיר את ההתקלבות הזאת, ובסדר, אפשר לחיות ככה זמן מה. אבל מגיע כל אדם לפרק זמן מסוים, שבו כדי להיות באמת מועיל וטוב על הבריאות, על האנושות, על הסביבה שלו, יעיל, מועיל, כל מיני כאלה, הוא צריך איזשהו נקודת פתיחה בסיסית, נורמלית, שהוא לא צריך פחד עליה בכל פעם אחד, ומצד שני שהוא יכול לפתח אותה ולחזק אותה ולהבטח אותה מאידך. ואת זה, אין את זה בחברה הישראלית בהרבה מאוד מקומות. עכשיו, גם אם יש לך בעלות על דירה, הדיבור הזה, כן, יכול להיות באמת שייך למאגרים, שאין להם כלום. יכול להיות שמה שאני אומר עכשיו, לא מדבר ל-80% מהחברה הישראלית. אבל על ה-20% האלה, החברה הזאת היא או תקום או תיחרב, וזה מה שאני אומר. על המשוגעים כמוני, על המפגרים כמוני, המדינה הזאת עכשיו היא נראית כמו שהיא נראית. על המתנגדי החיסונים שלה, על המכחישי הקורונה שלה, ועל כל האלה, השמות האלה שנותנים לנו, וכל הקונספירציות וזה, זה רק בגלל שאנחנו נדפקנו באיזשהו שלב מאוד מוקדם, שלא לצורך, שלא על העוול בחפנו, ואנחנו, להבדיל מאחרים, התחלנו לשאול את השאלות הכבדות באמת, כבר הרבה לפני. עכשיו, שוב, מי שלא צריך לשאול, אני מברך על זה. אני לא חושב שהוא בן אדם פחות טוב. אני לא חושב שמי שאין לו בית והוא מרגיש בסדר עם זה, הוא פחות טוב, הוא לא בסדר. הכל בסדר. אבל בית באנושות לבני אדם כיצור טבעי, והביטחון במקום הזה, הוא האלף בית שקובע את כל השאר. ופשוט בשביל זה אני אומר, אני לא מוכן לקבל ולסתום את הפה. אני, אמא שלי לא אהבה אותי, אני מבין את זה. אתם לא אוהבים אותי, אני מבין את זה. בואו נלחם.
מי זה אתם?
המציאות שדוחקת אותי החוצה, אנשים כמונו. הרי מה, אני יכול לבנות בית.
מי לא אוהב אותך?
לא אוהב אותי כאיליאן. אלא את כל האנשים האלה שרוצים לבנות את הבית שלהם צורך העניין, בלי לשלם מיליון, שניים, שלוש, ארבע, חמש, או לעבור במשכנתה 25 שנה, דרך הבנק, כי לא צריך היום. היום במאה ה-21, מניסיון ומחקירה אישית, בייחוד בסיוע ביחד עם בצלל, ביחד עם טכניון, עם אנשים חברים טובים שם, סטודנטים שונים, במשימות שעשיתי בחיים שלי, גיליתי, חקרתי ומצאתי, שכל הכסף שאנחנו משלמים היום על דיור, מאלף ועד תו, בכל הקשור לבית משלך, הוא ברובו, אוקיי, גניבה בפנים ללא, שלא לצורך. גניבה.
גניבה של מי?
של כל אותם הקבלנים, של המדינה והמשרד השיכון והבינוי, של כל מי שקשור במלט ובתעשיות האלה. אין צורך יותר בחרה הזה. כי אתה יכול לבנות היום תעשייה זולה, קלה, ניירת, מהירה, כזו שאתה יכול להחליף כמו גרביים, כמו תחתונים אפילו אתה יכול, ובלי חתימה אפס על הסביבה, מבחינה אקולוגית, ופלוס כזה שהוא חכם, בית חכם, ובלי להתחכם, כן, מה שנקרא. כל כך בקלות, וכשגיליתי את זה, שיש גם פקולטות שלמות שעוסקות בזה, שיש מפקולטות לחומרים, דרך פקולטות של שיקון ובינוי בכל מיני טכניונים שיודעים איך לעשות דיור, אני נפלה לי הלסת. אני הבנתי שזה לא רק, סתם סבלנו, אנחנו סתם סובלים בעוני, סתם. אני ואמא שלי, אמא שלי הייתה גם, כי אתה עולה למרכז קליטה, זה זמן מאוד קצוב למצוא דירה, להסתדר על עצמך ולמצוא דירה. זה השאיר אצלי צריבה מאוד מאוד חזקה גם בגיל הזה, של ה-5-6 במרכז קליטה בכפר סבא. אני הייתי גוזר קופונים של הנחות ומבצעים כילד בהבנה, במחשבה, שזה יעזור לאמא שלא יעיפו אותנו מהדירה. עכשיו, אני לא ידעתי שזה גם ככה היה קצוב כל אחר הזה, להגיע למרכז קליטה. זה מה שזה? איקס חודשים, ותמצאי לעצמך את החיים שלך.
זאת אומרת, אתה היית כבר מגיל 5 בחשש שיעיפו אתכם מהדירה לאן?
אמא שלי גרה בדירה של איזה סבתא בבלרוס, אז אני נולדתי בבית שהוא לא שלה אפילו, שהיא הייתה בעצמה סוחרת בתוך איזה חדר, בתוך איזה בית של איזה סבתא, כן? ואז אנחנו עולים לארץ, אז בכלל, כאילו, אתה גם מאבד את המדינה שלך, אתה מאבד את כל הזה שלך. ואז אתה מגיע לפה, ואתה כאילו, לאיפה אתה הולך? מרכז קליטה, ואז לאיפה? אין לאיפה. התשובה היא, אין, לא ידוע. ועכשיו אתה כילד לא יודע, אמא שלך בטח לא תספר לך, אבל אתה יודע שצריך לפנות, צריך ללכת, כן? יש מין...
אבל לא מכינים את המשפחה למשהו בקהילה ו...
את יודעת איך נראית המציאות של אנשים שהגיעו לקיבוץ בפרויקטים מסוימים, כמו נעלה, נוער עולה לפני הורים, שחס ושלום, אחד מהנעלשניקים האלה, מהנערים האלה, הוא לא בתוואי של המערכת, בקטנה ולו בקטנה, הוא יכול למצוא את עצמו הומלס במדינת ישראל. כשהעלו אותו בתוכנית ציונית פטריוטית ועניין, הומלס אני אומר לך. אני ראיתי זה קורה בעיניים שלי, יותר מזה. יש לי חבר שגם סוג של עולה חדש וזה, הוא הכיר בחור, איך הוא הכיר את אשתו? ואני עד היום צוחק על זה שמי הייתה אוספת אותו, אם לא זאת שבעצמה אימו להפוך אותה להומלסית. איך הוא הכיר את אשתו? היא הייתה בתוכנית כזאת, והיא לא הייתה בדיוק הילדה, זה ילדה. וזה קורה לילדים, שהם לא מסתדר לה. הם טיפה מופרעים, הם טיפה צריכים הכוונה, אבל כרגע לתוכנית לא מסתדר להם. היא מצאת עצמה הומלסית. ועלק, עכשיו, הוא לא ייתן לילדה להתעקע בחוץ, והוא בן 18-19 כבר, כן? בצבא, ויש לו קצת, והוא פה כבר הרבה שנים, אז הוא אסף אותה אליו ממש. עכשיו אתה מסתכל על זה ואתה אומר, זה תוכנית ציונית, תעלו אותה פה במין, כאילו, לעשות טוב לעם ישראל, פה בסוף זה כסף, זה תקציב, זה כאילו, את עומדת בעניינים, בהסכמים או לא, ואם לא, זה יאללה תחפפי, כאילו, הקלישה הזו, כשאתה ילד, היא עושה זעזועים גדולים, והיום, או בעשורים של השני העשורים האחרונים, אני בטח לא מרמה את עצמי במחשבות שווא, שמישהו פה יבוא ויבנה לי ויעשה לי, אלא אני יודע שיש פה מאבק בין דורי, ואני מתנצל לומר את זה, ויש פה מאבק שבטי, ויש פה מאבק לאומני, ויש פה מאבק גם תאגידי, אוקיי? מעל הכל. וכל אלה מונעים או מחפשים את המקום שלהם על חשבונך. על חשבונך.
אני רוצה רגע ברשותך...
לא סתם הם נבהלים מהבדואים. כן? לא סתם הימין תוקף את השמאל, והשמאל מרגיש את הצורך להגן על הזה, כי הקטע של בית, גם לעם של נוודים, תשימי לב, אוקיי? זה למות על זה. אין פה שום דיבור אחר, אבל לא, גם לא יהיה דיבור אחר. זה אנשים שאתה עושה להם דיספלסיה, אתה תשלם במחיר חייו, מישהו ישלם במחיר חייו, מישהו ישפוך פה דם.
אני מסתכלת עליך ועל האמוציות שלך ועל הכמיהה שלך לבית משלך בטאבו, ומנגד אתה השתמשת בביטוי הומלסיות. ואני רוצה לשאול אותך, איליאן, האם הסכנה הזאת, החשש הזה, באיזשהו שלב בחיים שלך, אם בכלל, ליווה אותך החשש
של אופציה כזאת שאתה תהיה הומלס? כשהגעתי לזה, כבר לא פחדתי מזה.
מה זאת אומרת שהגעת לזה?
ב-2011 זה היה שיא חברתי בישראל ובעולם, ולא סתם, שמשהו בסוללה האנושית הרגיש שהגיעו מים עד נפש. וגם זה למה קרה, וזה לא יכולים להתווכח, כי זה היה מבחן התוצאה. העולם נכנס למחאה ב-2011, זה דבר ידוע. זה התחיל עם האביב הערבי, זה נגרר בסוף דרך הספרדים, ועלה לאירופים, והגיע לוול סטריט בניו יורק, ובכל העולם היה. והאמירה הייתה שזה ה-1% מול ה-99. והאמירה הזאת היא בגלל ש... הרי בסוף מה זה ההומלסיות הזאת? זה לא שאתה מחכה למשהו ואתה לא מקבל אותו, אלא זה שאתה עשית כבר ולקחו לך. הרווחת כבר, הגעת ליעד, עמדת בהסכמים, הגעת לגיל הנכון ועשית את הצבא כמו שצריך, ואמרת אמן וקדת את הקידות הנכונות, ועשית כל מה שבספר ולקחו לך.
מי לקח?
זה מה שאמרתי מקודם, זה הבן דורי, השבטי, זה ההוא שלא היה לו לפני רגע, ועכשיו שיש לו, הק הוא יוותר. וגם אם זה על חשבון אחרים, וגם אם זה עכשיו, אני לא מתווכח, אני אומר שזה ככה. ואני חושב שזה חולני, אני חושב שזה חולה.
אני קצת מאבדת את הסיפור שלך,
אנחנו הרי בסוף, את שואלת על ההומלסיות.
אני שואלת אם זה משהו...
אני הייתי הומלס ב-2011.
אתה היית הומלס? מה הכוונה?
בא בעל הבית ואומר לי, צא החוצה. זהו, נגמר הסיפור שלך.
למקום אחר.
מה זה המקום האחר הזה?
מה, חסרים חדרים?
כן, למה? כי מגיע רף מסוים ושלב מסוים, שאתה יותר לא יכול להראות את הפרצוף שלך. אחרי שניסית, והיית, וביקשת, וישנת, ואצל ההוא ואצל הזה, ואצל העיר רק תשים את הדברים, ואצל ההוא את התיק הזה ואת הגיטרה, אצל ההוא בבוידר.
זאת אומרת, גרת אצל כל מיני אנשים שהם נותנים
לך... גלישת ספות. ועוד כל מיני, הייתה לי דירה משלי, חדר משלי בתוך דירה, שלא היה לי לשלם, ובכל פעם הבעל דירה ככה סלח לי, והייתי מאחר לו בתשלומים וזה, כי באמת לא היה לי, וגם בראש אני כבר הייתי כבר גמור, אני כבר לא הבנתי מי נגד מי, איך כמה ולמה. סיימתי צבא, אני בדיוק הייתי לוחם, ולבנון, וכל הקשקושים, ובכל זאת אני כאילו רעב ללחם, ואני, אין לי...
אתה מדבר על חייל משוחרר, כן? שהגעת למצב שאתה גר, עושים לך טובות כאלה, כל מיני אנשים.
בוודאי שאם אני לא יזמין אותי לחג, לארוחת חג, לא יהיה לי מה לאכול. בוודאי. בטח. זה שנים אבל ככה היה, שגם אני כשאני נוסע הביתה, אחרי הפנימיה, שבועיים פנימיה, הולכים יומיים הביתה, גם בית, איזה בית, כן? אבל אתה הולך כאילו להיות עם אמא שלך, אז גם אין אוכל. אז המנהל פנימיה לוקח קרטון ירקות כזה מהשטוחים האלה, כן? ממלא אותו בכל מיני טונה, כיכר לחם, ירקות קצת, דברים בסיסיים, כן? סוכר, מלח, מים, וזה כאילו, שולח אותך שיהיה לך מה לאכול בבית. אתה אוכל את האוכל של הפנימיה בבית. וזה היה ככה שנים, שנים, אני אומר לך, שנים, שנים, עד גיל 26 זה היה ככה. וזה בשביל זה גם הלכתי לצבא מבחינתי, כאילו.
עד גיל 26?
כן, 6, 7, בטח, כן, עד אחרי המחאה החברתית של 2011. כי מה, במחאה החברתית היה לגיטימי להיות הומלס בחוץ, כי קיץ, כי חם, כי מלא, כולם שם בחוץ, ויש מטבח של כולם, יש כאילו שיתופית מסוימת.
אז גרת שם במעלה.
אז הייתי, כן, כי מה, שאיפה אני אהיה?
מצאת שם הרבה חבר'ה כמוך.
לא, חשבתי שכן, במידה מסוימת.
מה זאת אומרת לא?
זה אנשים שהיו, בואי נאמר ככה, עם מצבים, עם קריזות, אבל עם הרבה מאוד טרמפולינות ואלטרנטיבות ורשתות ביטחון. ששוב, אני לא מזלזל, אני לא משווה. כל אחד ורמת האיום שלו וסף האיום שהוא מרגיש והוא חש לביטחון הכלכלי שלו. מצד אחד, אבל מצד שני, הם נעלמו. לאיפה הם נעלמו אחרי המחאה? חודשיים אחרי. אז אני נשארתי עם ההומלסים של באמת אלה שהגיעו, נדדו לתל אביב, ואחרי שהמסווים יותר נדדו בחזרה לבתים, גם של ההורים חלקם, נשארו ההומלסים האותנטיים, שהיה צריך לעשות משהו איתם, אז באמת איכשהו עשיתנו ביחד, אני לא אומר שגרתי איתם באותו אוהל, את יודעת, בזה, אבל כן, גלשתי הספות, ובבין לבין, העיסוק שלי היה לנסות למצוא אלטרנטיבות לאנשים האלה, ביחד איתי ואיתם, כן? שבוודאי שאני איתם ביחד, אני הייתי צריך לעשות משהו, עכשיו במקום להיות סתם טמבל, ולקושש כאילו פחיות שימורים, כן? אני אומר, בוא נעשה לימונדה מהלימונים, כן? כאילו, למה לגור באוהל? בוא נגור בכיפה גיאודזית. אז בנינו כיפות גיאודזיות בלב ארלוזורוב ותל אביב. הגיעו באמת הטכניון ובצלל וסטודנטים ואנשים מבחוץ שראו כי טוב, ובאמת שזה אחרת, זה הומלסיות בסטייל מסוים. אפשר להתווכח שזה עדיין הומלסיות, ושזה לא היה יפה, אבל זה היה, זה נתן אנושיות במקום שבו אף אחד בכלל לא רצה להכניס אחת כזו. אנשים לא העזו בכלל להסתכל לכיוון של האנשים האלה. ואני מבין למה, אבל זה המציאות. כשמזניחים את האנושיות, לשם היא הולכת.
אני רוצה לשאול אותך רגע, איליאן, מתוך מה שאתה מתאר...
כאילו מה שיש בתוך הדירות זה אחרת. כאילו החרה שיש בתוך של האנשים שמחרבנים בתוך דירה או בתוך ארמון הוא שונה מהחרה של אלה שמחרבנים אותו באמצע הדשא כי אין להם איפה. פאקינג אותו החרה, אני נשבע לך, אותו החרה. פשוט שם אתה לא רואה את זה, כי זה מאחורי קירות יפים ומלובנים. שם, ופה אתה מריח את זה כמעט ממש, כי זה לידך. אבל אני לא יכול לשנות את ה... אני לא יכול להמיר את זה יותר. אני לא יכול לשאוף ללהיות איפה שהדור הקודם שלנו שואף שאף שנהיה דוקטורים, פרופסורים, עורכי דין. תהיה בן אדם פעם אחת. שפעם אחת מישהו יהיה בן אדם. איך זה בתור מקצוע? זה מה שאני מחפש. זה לא העורכי דין.
לא מצאת לאורך כל הדרך מישהו שהיה שם בן אדם?
נדיר ביותר, וגם זה לשתי דקות, כי קשה מאוד להיות.
המדריכים שלך בפנימיה, המורות שלך בית ספר.
הם כולם חמודים, הם היו באמת חמודים.
עובדות הסוציאליות.
לב טוב, הם באמת לב טוב.
אוקיי.
באמת לב טוב.
אז היו בני אדם שם בעסק הזה?
שוב, את יודעת, הן נשמות טובות, אבל מה זה בני אדם? אני לא חושב שמי שלא נותן לך את מה שאתה רוצה הוא לא בן אדם. כאילו, אם אני לא חזרתי הביתה בו במקום כי רציתי, אז כל מי שלא נותן לי את זה הוא לא בן אדם. אני לא חושב, אבל זה לא פלסטר, זה פלסטר בשביל, זאת אומרת, זה לא תחליף.
על מי אתה כועס?
אני חושב שעל כל אחד שפשוט משחק עם חיים של אחרים בלי להבין מה הוא עושה. זה תצרף של אנשים, זה תצרף גם של כמות מסוימת שגדישה את השיעה. האימא שלי כפול כל האלה שהתנהגו ככה לילדים שלהם, כי אז הם לא משנה לכל אחד אחר, הם... וזה באמת, אני חושב שזה הסגנון של האנשים. כי אמא שלי לא יושבת בבית, ואני מאמין, היא לא יושבת בבית ומכה על חטא. היא לא מרגישה שנעשה פה איזה חטא. אם מבחינתה זה כמו עלה שנפל בסתיו, כאילו מהעץ, כן? Shit happens, כאילו. קורה. עוד משפחה שזה קורה, כאילו. אין עבדה, כאילו. זאת אומרת, אם אין עבדה, על מה תהיה אשמה? למה שבן אדם מרגיש אשמה? אבל זה בדיוק העניין, תצרף האנשים, סך כל הרגעים שבהם הם זרקו וזלזלו ולא התחשבו ואמרו קודם אני ואחר כך שחורבנו כולה. אני חושב שזה באמת הביא אותנו לאיפה שאנחנו נמצאים היום. עולם מלא בשפע, אוקיי? עם ניצולי שואה שהם רעבים ללחם, ילדים עניים מתחת לקו העוני וערמות. מדינה פיצית, אבל דוגמאות ענפות של, 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 של ג'יף. סטארט-אפ ניישן, כן? לא מסוגלת להעמיד את עצמה על הרגליים.
אתה יודע ש...
בית לעם היהודי 74 שנה.
איליאן, אני הייתי רוצה עכשיו, אני מבקשת ממך, לקחת רגע את הכובע הזה, בסדר? שים את הכובע הזה ככה על הראש שלך, כשאתה עכשיו אני מבקש ממך, רגע לפני שאתה שם, אני רוצה לעשות לך איזשהו משחק כזה. אני מבקש ממך רגע להיות בכובע של... שר הרווחה במדינת ישראל, כשאתה כבר יודע מה שאתה יודע, אתה עם למידות של ילד פנימיות, של ילד שהוא נמצא עם הביטוי בעיניי הכי קשה שיכול להיות, זה ילד ללא עורף משפחתי. ילד בפנימייה שאין לאן לצאת בסופי שבוע. אין עורף משפחתי. או מסיים גיל 18-19 את המסגרת של המדינה, ונזרק לנפשו. נכון? זה בעצם ה... המדינה מסירה כל אחריות בגיל 18-19, יפה.
ממהרת גם.
אוקיי, אז עכשיו אני מבקשת מיכל, לשים את הכובע הזה של שר הרווחה על ראשך. ונניח, והייתה ניתנת לך הזדמנות להיות שר הרווחה, מה היית עושה אחרת פה במדינה הזאת כבר עכשיו? די שילד כמו איליאן שמגיע למצב עם אימא, היא לא משנה מה היכולות שלה, מה המשאבים שלה, מה הכאבים שהיא מגיעה, אתה לא משנה, זו התא המשפחתי, כדוגמה, מה היית עושה אחרת?
אני הייתי בודק את חמשת הממים כמלאים, כדלק, כממש מדד ראשוני, והייתי רואה ומזהה כנראה חסכים מאוד רציניים, ומאחר ואלה דברים בסיסיים, כמו שהבנו, ובעולם של שפע וטכנולוגיה, כמו שיש היום, הנטייה האנושית היא למצוא פתרונות קודם כל בדברים האלה, וזה גם נכון, לפי מה שבדקנו וחקרנו ומצאנו. אז באמת אני חושב שאני הייתי מוצא את כל הפתרונות הטכנולוגיים והפתרונות המתקדמים ביותר, למלא את אותם המלאים והחוסרים שיש, לתאי משפחה, שאם זה נגישות לטיפולים, נגישות, שוב, תרופתיים, מיידיים, דחופים כאלו ואחרים, או פסיכולוגיים, פסיכיאטרים. דיור, איך הדיור? אם הדיור של המשפחה, באמת דיור שבור לגמרי, אז ברור שההתנהגות של אותו התא המשפחתי יהיה בהתאם. מחסור במזון, אותו הדבר, כאילו, ביטחון תזונתי. זה הכל חמשת הממים, אם אתה בודק את המלאים ואתה דואג לאיזושהי שרשרת מסוימת שההורה, או התא המשפחתי, יש להם את המינימום, ואני מתכוון למינימום לא ללכת לחפש מהו הכי נמוך, כן? אלא בלתת את הכי בטוח, שמפה אתה לא תבוא ותגיד לי שחסר לך. לא תבוא ותגיד לי, אבל אתה נותן לי 100 גרם סוכר, אני צריך 120.
אבל אתה יודע,
מלאים.
אבל הגישה הזאת, סליחה רגע שאני אהיה פרקליטו של השטן, אני יכולה לבוא ולהגיד לך, וזה מייצר אנשים פרזיטים. למה שהם, אוקיי, אפשר להגיד, אנשים עם מוגבלויות, אנשים עם חולי, אנשים, לא יודעת מה, עם בעיות קוגניטיביות או פיזיות, אבל בן נורמלי שילך ויעבוד ויכלכל את חייו ואת ילדיו.
בוודאי, גם פה אתה צריך את הדברים האלה להוביל בתוכנית, ותוכנית אומרת שאתה צריך לעשות ביחד עם האנשים האלה, לעשות איזושהי, זה נקרא, לעשות כל הזמן שיפור. אז יש תוכניות, אפילו פעמונים, יש דבר כזה, עמותה. ומה הם עושים? הם באים לבן אדם שיש לו בעיות כספיות והוא כושל מבחינה פיננסית. אז מה הם עושים? הם לא מתחכמים, כן? הם לא שוגר קוטינג, הם לא מייפים דברים. הם לוקחים טבלה מפורטת שבה אתה כותב בצורה הגלויה ביותר והאמיתית ביותר של מה אתה עושה ואיפה, כדי שמזה נוכל להבין איפה אתה טועה ומטעה ועושה.
ויש את זה.
נכון?
אוקיי.
זה מה שאני בא לומר, אני לא צריך להמציא את הגלגל.
אוקיי.
צריך בסך הכל להבין איפה הדברים, איפה האנשים עושים את הדברים. לא, נכון. זה לא צריך, אין פה באמת, לא, ההורה, הורה טוב או משפחה טובה, זה לא משהו שאתה נולד איתו. כן? זה לא איזה כישרון שיש אותו, זה יכולת שאתה מפתח אותה כל הזמן. אבל יש פה הורים ומערכות שהן ותיקות וטובות, כל כך הרבה לפני, למה בכלל להגיע לסיטואציות כאלה, של הורים כאלה, של דברים כאלה? בקיצור, לדעתי זה כל כך קל, אם רק נסתכל על זה בצורה טיפולית, ונלווה את האנשים האלה, אז בוודאי שאתה גם תוכל לבוא ולהגיד, מבחינת תנאים, אתה לא עומד בתנאים האלה, רף מסוים, זה כבר מצביע לא על חוסר יכולת, כן? זה מצביע באמת על איזושהי פרזיטיות מסוימת, ופה כבר זה מרף של עזרה.
שזה דבר שקורה.
בהחלט, אני אמרתי, אני ציינתי שהמקרה שלי...
אנשים שקונים ביטוח לאומי, אין להם סיבה לצאת לעבוד, כי הם יאבדו את, אתה יודע, את הזכאות שלהם.
לא, פה זה קצת טריקי מה שאת אומרת.
אני מכירה את הלופים האלה.
כי פה גם ביטוח לאומי עושה את זה ככה, שבאמת אם אתה נראה כמרוויח חס וחלילה, אז הוא עוד ייקח לך את מה שזה.
למה לעבוד?
או, אבל פה באמת אתה צריך לעשות את זה כמו שיש במדינות אחרות, שאתה יכול גם וגם. אין בן אדם, וכבר גילינו את זה, כן? שגם בן אדם, קומבינטור, תחמן, ככל שיהיה, אין בן אדם שלא ירצה לצאת החוצה, לנשום אוויר, להיות עם עוד בן אדם, או לעשות עוד איזשהו משהו פרודוקטיבי, להיות איזשהו משהו פוזיטיבי. אנשים בדרך כלל נוטים להיות, כן, טובים יותר לעצמם וחברתיים וכמה שאפשר. לכן זה לא מתעסקים פה עם פסיכופטים. אם יש פסיכופט, יש לזה את הטיפולים, יש לזה את הקטגוריות, וזה כבר לא משנה אם אני שר הרווחה או מישהו אחר שר הרווחה. הרצון של שרי הרווחה הוא קודם כל לאג'נדות שהן בכלל לא קשורות לרווחה. לצערי הרב, וצריך להודות לשים את היד על את האצבע על האמת הזאת. שרי הרווחה לא הגיעו לעשות רווחה. הם באים לא לפתור בעיות, אלא לנהל אותן, וזה ההבדל.
כמו ברפואה.
כמו בכל דבר. אם אתה רוצה להחזיק בלקוח שלך, שישלם לך את הסחירות שלך, או את החיים הטובים שלך, לא לשתי דקות, אלא לחיים השלמים, אתה לא יכול לבוא ולפתור לו את המזור בשתי דקות, ואז הוא נעלם לך.
כן.
אתה צריך למרוח אותו. סליחה שאני אומר את זה ככה, אבל זאת האמת. הרבה מאוד אנשים נופלים בפח של שרי רווחה, של ראשי ממשלה, של פוליטיקאים ואנשים, שמבינים את הפרינציפ ואת השטנץ, שאם הם רוצים להישאר בתפקיד והחיים הטובים, ה50,000 שקל בחודש פלוס מכונית שרד, פלוס עניינים וקשקושים, הם כפותרי בעיות צריכים לדאוג שהבעיה תימשך, לא שהיא תיפטר. ולכן אני אומר, אם היינו מוכוונים אחרת, לפי פתרונות, לפי יעדים, לפי כמו שעושים בכסף ובתקציב, ועושים כל משפחה נורמלית שרוצה לשרוד את החיים, תקציב ולשמור עליו, אז היינו נמדדים, והיה לנו הישגים או לא, והיינו יכולים לפעול בהתאם. מחליפים את שרי הרווחה כמו גרביים, כל שני וחמישי. אין אחריות, אין נסיעה באחריות, אלא רק הטלת אחריות על ההוא שבא לפניי או על זה שבא אחריי. כל היום תירוצים וסיפורים לספר באופן יחסי, אבל כסף הם מקבלים מוחלט, וממשיכה המציאות, אלה מתו, אלה נולדו, ושכחו וזהו. המציאות היום בקורונה, זה סך כל שרי הרווחה, הדר-איז למיניהם, הנתניהו, הבנטים, ההורוביצים, והזנדברגים, והטיבים, וכל האלה ששיחקו לי אתה הוואנטות כאילו מייצגים מישהו חוץ מאת המשכורת של עצמם. וזה לצערי המראה כשאנחנו כולנו עכשיו אוכלים, כי אפשר לא להתחבר בשיט למה שעכשיו כל מה שדיברתי. אבל חשוב שכולם יבינו, יש לזה היקש וקישור ישיר למה שקורה עם הקורונה, למה שקורה עם הדיקטטורות, למה שקורה עם טרודו, ראש ממשלת קנדה שמסתתר עכשיו כאחרונה, אחרונה מוקי צרעת מפני האזרחים שלו עצמו, שבאו לדרוש צדק בעניין תקנות הקורונה בקנדה וכדומה. והכל קשר ישיר של מיאוס תהומי מהבטחות סרק ומסיסמאות של שקר, ואיך אמר איזה גרבוז אחד, מקש וגבב. נמאס כבר מהתחינת מוח הזו, ואנשים עכשיו מבטאים את זה מכל השכבות האוכלוסייה, לא משנה, גם אגב עשירים, גם שוטרים, גם עניים, גם חרדים דתיים בחול, סטחים, הייטקיסטים, פחות ולא, ואלה עם דיור ואלה בלי דיור. ופה חשוב להבין, זה גם היופי באיזשהו מקום, אני אומר. תודה לאל, שאמא שלי הלכה איתי דוח באותנטיות, מהרגע הראשון, בלי שוגר קוטינג, בני היקר, אין לי כוח אליך, מעתה והלאה, תסתדר.
אתה אומר על זה תודה?
באיזשהו מקום אני אומר, אני על הישירות, ועל המיידיות, ועל הכנות, כי אני לא רוצה סחור סחור אורוביצים. אני מעדיף היטלרים. כשרואים את השפם, יותר רגוע לי. אני יודע שזה הכלב שצריך להיזהר ממנו. והוא גם אומר לי את זה בפנים, הכי נוח.
אתה יודע, איליאן, שאתה מדבר על הקורונה, שבעצם כל הרווחה וכל השמות, מה שאני שמתי לב, איך שהם התחילו עם הסגרים, וסגרו לאנשים עסקים, עכשיו אני יודעת, בעלי עסקים נמצאים במצב שהם כבר הולכים על העדים של הכסף שלהם, הם באוברדרפטים, יש להם ויזות שצריכות לרדת, שאין כיסוי אם הם לא מכניסים מהיד לפה, מה שנקרא, ומה שאני כל הזמן חיפשתי לראות שהם סוגרים את העסקים, עזוב פיצויים, עזוב את כל הדברים שהם באמת א' ב', סגרת לבנם את העסק בגלל מגפה, תדאג שבנם יהיה לו את ההכנסות שלו, אבל בוא נשים רגע את זה בצד. אתה יודע מה אני חיפשתי בכלל? אפרופו הירכת הצרכים של מאסלו, אני חיפשתי בכלל לראות קודם כל, התגייסות של מערכת הרווחה, של עובדים סוציאליים, של עמדות בכל עיר במדינה הזאת של חלוקות מזון. זה היה נראה לי קודם כל מזון.
קשקוש, לא קרה כלום.
לדאוג לביטחון תזונתי, קודם כל, כי זה הבייסיק שבבייסיק.
מה קורה בלבנון? מה קורה במלחמות ובמבצעים? מי עומד שם, תגידי לי, האגודה למען החייל או האזרחים שזורקים ארגזים וזורקים את הזה? מה אני, כשנכנסתי ללבנון, מה? מי עמד לידי? המשק איתש? השם יקום דמה שתהיה בסדר. האזרחים עמדו של היישובים שנפגעו. מי עמד לי? הגיעו מתל אביב, הגיעו? מי הגיע מתל אביב? נציגים של בנק הפועלים. לעשות לעצמם שם. המכונת הכביסה הניידת לבסיסי צהל של בנק הפועלים. מבינה? אלה הגיעו מתל אביב. מי הגיע מהאזור שליד? מי שנפגע. לעולם תסמכו על מי שנמצא, מי שמדבר על הבעיה שהוא סובל ממנה, תסמכו עליו. מי שמדבר בשמו, תיזהר ממנו, זה חרטט הנש.
אז אליאן, אז עכשיו כשאנחנו מבינים את הרקע שלך, ואת התחושות המאוד עמוקות האלה שאמרת את זה גם פה וגם אז, שזה היה לי מאוד מטלטל לשמוע, שאתה מסתובב עם הידיעה שאין לך בעצם,
כן, אין זכויות, אין שום דבר.
אין לך אף אחד בעולם. והדבר הזה מוביל אותי בעצם קודם כל להבנה, א', מה הפך אותך להיות מי שאתה היום? האקטיביסט הזה, הבועט, הכועס, זה שמקלל, זה שמוציא הרבה מאוד זעם ותסכול. ואני רוצה לשאול אותך עכשיו מהמקום הזה רגע, אם אנחנו מכירים במציאות הזאת שכן, לאף אחד לא אכפת, ולנבלות השליחי ציבור שאמור היה להיות להם אכפת, והם היו צריכים לדאוג לילד הזה, שיוצא מפנימיות ללא עורף משפחתי, לדאוג לו לאיזושהי רשת, לדאוג שיהיה לו מגורים, לדאוג לראות שהוא מצליח למצוא עבודה, שמסתדר, אלף בית, כן. אז עכשיו שאנחנו מבינים שאין את זה, אין את זה, אבל אתה כבר לא ילד, אתה כבר לא איליאן בן השש, אתה כבר איליאן בן השלושים ו...
37, כן.
37, ואני שואלת אותך, ואתה איליאן ש... כל מי שעוקב אחריך ומכיר אותך ונחשף עליך, איליאן עם המון משאבים, אתה ברוך כישרונות, אתה סופר מוכשר, ובחור מאוד חריף וחכם ורב פעלים, האם יש את המקום הזה היום שאתה אומר, אוקיי, אין לי אותם, יש לי אותי, ומה אני הולך לעשות עם הקלפים האלה שעומדים לרשותי, הטובים, הפחות טובים, מה, איך אתה רואה את עצמך, מתוך המקום הזה שאתה נמצא בו כרגע, מה אתה הולך לעשות עם כל, זאת המציאות ואלה הקלפים.
מוקדם מדי לדעת, להחליט לעשות איזושהי תובנה כרגע. אני חושב ש... למרות שאני בן 37, זה משהו שמגלים בדיעבד לדעתי בעוד הרבה שנים.
זאת אומרת, הנושא של, לדוגמה, אם אתה אומר שצורך בסיסי שלך ממש, אתה צורק אותו, עוגן שיהיה לך קורת גג.
נכון.
אתה אומר את זה.
אבל גם זה, אתה יודעת, אתה עובר לבית, גם אז לוקח שנים עד שאתה הופך אותו באמת לבית שלך, עם כל האופי ועם כל הזה, שאתה יכול להגיד, אחרי, ברטרוספקטיבה אחורה, להגיד, אני בנחלה שלי. אני בנחלה שלי.
גם אם הבית הוא...
כן, בוודאי, גם כמו כל דבר, באופן טבעי, כשאתה רק מכיר משהו, גם כשאתה מתחתן, כן, נניח, אנשים מתחתנים, זה ברור להרבה מאוד אנשים, שזה לא בהכרח ישרוד את השנה הראשונה, את השנתיים הראשונות, ואז באמת, כדי שאנשים, תוכל להגיד שאתה נמצא עם משתך הרבה שנים וכאלה, צריכים לעבור הרבה שנים. הקטע של ה... אני חושב שבאמת אני צריך להסתכן עוד הרבה כדי לענות על ה... על הדבר הזה. היום אני פשוט מרגיש עוד כמו אותו ילד שלא בכלל הבין לאיפה הוא יוצא, לאיזה עולם הוא יוצא ומה הולך להיות, והאם זה טוב, לא טוב, נכון או לא נכון. אני בסוג של ריאקציה, אני עוד בתגובתיות עכשיו, אני חושב במידה
מסוימת. זאת אומרת, זה עדיין הילד מפעיל אותך.
כן, אני לא אשקר לעצמי.
כועס על העולם.
כן, אני חושב שזה עוד מהכעס הזה, אני חושב שאם הייתי רגוע באמת, או במקום ש... אם המונח בית כבר היה מבקר אצלי, הייתי עסוק בו, לא בדברים אחרים. וזה גם היה עונה על עצמו, כלומר, לא היינו יושבים פה. הייתי עסוק בזה.
נכון.
אז אני חושב שאני עוד, אני עוד בדרך לשם, אני עוד צורח, משתולל עם השלטים, ההפגנות, עם ה... בפיזי ובווירטואל.
אולי שווה לעשות חשיבה, האם מה שאתה עושה ולאן שאתה מרכז את האנרגיה שלך, האם זה באמת הדבר הכי אפקטיבי כדי לשרת את המטרה הכי גבוהה של מה שאתה זקוק? או שאולי כדאי את ה-GPS עכשיו, כדאי לכוון אותו למקום אחר, כדי שבעצם תקבל מענה על הצורך הכי בסיסי שאתה מדבר עליו, שזה קורת גג, אבל זה לא רק. זה גם מן הסתם, מי נמצא בתוך הבית.
זה קבלה חברתית גם.
נכון.
אני גם חושב שבמקום הזה של הבן אדם שהוא לא, סליחה שאני אומר את זה עכשיו, כן, אבל אני לא בדיוק איזושהי דוגמנית ז'ורנלים כזאת, שכשהיא מחייכת רק לכיוונו של איזה מישהו, אז אנשים נופלים שדודים כאילו למראה קסקסמיה.
סליחה.
אני אומר, אני בסוף בן
לא,
אדם...
לא, לא, אני חייבת סליחה לעצור אותך נו. פה, אבל אני כבר כתבתי עליך שתי פוסטים לפחות, אני חושבת. אנשים שרופים עליך ברומות של בנות כותבות מאוהבת בוקשות.
מבינה למה אני מתכוון.
איליאן, אתה צ'ארמר, רגע,
לא, 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 זה לא נכון.
אתה צ'ארמר.
אבל זה, בסדר, אבל זה לא פתח לי דלתות, זה לא שאני הגעתי עם זה, זה לא, הכוונה לומר שזה לא, אני לא נח על איזה שם זרד דפנה וזה, ובקטע הזה, ואני לא עוד מרגיש שאני...
אתה לא מרגיש שיש לך את היכולת שאתה כובש?
אני לא חושב שיש לי את היכולת עדיין להגיד משהו שאנשים יגידו, וואלה, אמר. זה משהו שאתה גם, אני לא חושב שזה נכון, זה כמו משהו שאני מרחיק ממני, אני לא רוצה להגיע לזה. אני לא רוצה להיות הבן אדם הזה שאומר משהו וכולם מקשיבים כאילו ואומרים אמן או משהו. חס ושלום לי להגיע לזה, כי אז הוא אומר, או שאתה איזה מנהיג של קאט וזה ממש לא הכיוון, כן? או שאתה כאילו מישהו שכשהוא מפליץ משהו אין שום אתגר, אף אחד לא יאתגר אותו באמירה שלו, זה משעמם. אז בקטע הזה אני מקווה שלא, אבל חזון למועד, אני חושב שזה עבודה. שכשסומכים עליך זה משהו שצריך לקחת אותו תמיד בכובד ראש. אני לא בן אדם שאני מרגיש שאני שלם עם עצמיות והרבה מאוד דברים.
תרופה לתחת שלא בלך, אתה רואה למטה בתגובות?
כפרה עליה. אני בסוף מרגיש שיש לי איזשהו מקום שאני חייב כאילו לפעול בו בחוסר שלמות. לא להגיע לאיזשהו יעד, וגם אני צריך להפריד. יש את אותי והרצון שלי לבית ולמשפחה ולחיים טובים ושיקבלו אותי חברתית וזה. אבל יש גם את הבן אדם הזה, כאילו, כשאני מסתכל קצת על הפגנות, וסליחה שאני הולך להישמע טיפה מתנשא עכשיו, אבל יש פעמים מסוימות, אוקיי, שאנשים עושים דברים מסוימים, שאני יודע שאני בהכרח יותר טוב מהם בדבר הזה, אוקיי? וזה טיפה מציק לי שאני לא נמצא איתם או לידם כדי לדאוג שלכל הפחות, המטרה שלשמה כולם יצאו שהיא תתממש. כן? אז אני מרגיש שאני חייב להיות to see it through, כאילו, להיות ליד החבר'ה, לדאוג שחלק מההפגנות, מחאות, ברמות השונות, יצלחו את הדרך. זה מתחושה כזאת שהיא קצת גם, כאילו, אין לך זמן לילדים בשביל זה, אין לך זמן למשפחה בשביל זה, אין לך זמן לבית. זה כזה, כמו על סוני פלייסטיישן קצת עוד. כן? הבן 40 הזה שכבר למד כל כך הרבה שנים, והילדים האלה באים לשחק, שחקים לי אותה עכשיו ילדים, מגניבים, יודעים לשחק, זוז, זוז, אני אלמד אותך, זוז. אז זה טיפה מרגיש לי ככה, שכאילו אני במקום להתפנות לחיים, אני עוד בינתיים עם הפלייסטיישן הזה. לטוב ולרע.
במקום להתפנות לחיים.
לטוב ולרע, כי זה גם סוג של חיים מסוימים. את יודעת, מורים שמלמדים בבית ספר, כילד, אני הרגשתי שזה כמו סוהר, שלא מבין שיכול לברוח מהכלב, והוא לא חייב להיות שם. כאילו, למה אתה נמצא בתוך בית כלא כשאתה כאילו יכול לעזוב אותו? מה הפואנטה? עם השנים, עם הזמן, אתה קולט שזה מין פוזיציה מסוימת שאנשים מרגישים בנוח.
וואי, אילן, יש פה תגובות. תסתכל כמה אהבה, כמויות של אהבה.
בכיף. אני לא, אני מאוד חייב לציין, יש לי קצת סלידה מה... כאילו מתפיחות על השכם ברמה הזאת של כאילו, אני לא אוהב להתבשם בזה, זה לא...
לא משמח
אני אותך. לא, אני לא משתף אפילו את השידור שתביני אצלי בפרופיל של העיתונות אזרחית או משהו.
זה לא כיף לך לשמוע, כאילו, לקבל אהבה?
אני חושב שזה טיפה, אני לא יודע, אולי זה לא פייר. אולי זה לא פייר, כי אולי זה, אלונה, אנחנו מכירים, אנחנו מדברים, ובואי נפרגן לי כזה. זה לא שם.
לא, לא, אתה לא אמרת, בואי נפרגן.
לא ברור, אבל זה כאילו יכול להתפרש.
אבל אנשים מפרגנים.
קשה לי קצת.
אנשים מאוד אוהבים.
אני מודה שקשה לי, אני מודה שאני אוהב שכן מפרגנים על מעשים, ולא על דיבורים. אני כן אוהב שאנשים כאילו אוהבים את הכיפות הגיאודזיות שעשיתי עם החבר'ה בתל אביב, כי זה באמת את הכיפות הגיאודזיות, את הרעיון, צורך העניין, ולא את הבן אדם שמאחוריו.
אתה לא אוהב שאוהבים את הבן אדם שם?
אני חושב שזה לא אומר הרבה, זה לא נותן יותר מדי. זה גם מרחיק אנשים אחרים. הייתי מעדיף שיאהבו, נניח, אני אומר, את אחד הרעיונות שעשינו, כי ככה אז הם יכולים להתחבר, לתרום, להיות חלק, מאשר פשוט שאנשים אוהבים אותי, ואז אין לאף אחד אחר מקום בזה, כן? אני חושב ש... מה זה לאהוב אותי? על מה אתם אוהבים אותי? על זה שאני הצלחתי במשהו ש...
אוהבים את מי שאתה.
אבל זה כאילו בא עם מעשים. המעשים שמבטאים את המי אני. אני הייתי רוצה להאמין ככה.
אני חושבת ש...
זה לא הכללות שלי, כמו באמת מה עשיתי בדרך עם הכללות האלה.
קודם כל, הכללות, הן לא באות לבד. הכללות מגיעות, הן תוצר לוואי של משהו. וכשמכירים אותך ושומעים את הסיפור שלך, אז מבינים מאיפה הגיעו הכללות.
את חושבת שהם מבינים? את חושבת שאנשים, אני שואל ברצינות, את חושבת שאנשים אחרי השיחה שלנו יבינו טיפה?
בואו נשמע, אנשים מגיבים. עכשיו אני רואה את התגובות פה. תראה, אני לפחות, אתה גם אמרת, זה הילד הקטן פה שצועק. אתה אומר מה מנהל אותך.
כן, זה נכון.
אתה אומר את זה, אז באיזשהו מקום, אתה יודע, אני מתחברת לחוש האימאי שלי אפילו, זה פשוט מעורר אצלי. באמת, את החוש האימאי. ואני אומרת, יאו, חבל שלא, הייתי מאמץ אותך, אני אשבעת לך. זה ברמה הזאת, כאילו, לאסוף אותך. כזה אדם מדהים, כזה אדם חכם, וכזה, גם, אתה מאוד רגיש. אתה מאוד מאוד רגיש. ויש את המקום הזה של הרצון, שתחבק אותך, ולקחת אותך, ולתת לך את כל מה שאתה צריך. זה מה שאתה מעורר אצלי. עכשיו, זה לא רחמים, זה כאילו איזשהו אינסטינקט טבעי, אנושי, שקיים אצל אנשים, נוכח מה שאתה מספר. אתה מספר...
אצל אנשים נורמליים.
איליאן, אתה מספר על חסך של הדבר הכי בסיסי בעולם, אהבה של אימא.
כן, טוב, זה לא סוד. הרבה ילדי פנימייה זה באמת המשותף. לא חלילה כי כולם כאלה, זה חשוב לציין. היו הרבה מאוד ילדים שם ש... אני חשבתי אגב שזה מה שזה... אני חשבתי פעם שילדי פנימייה זה כל הילדים שאימא שלהם, כמו אימא שלי, לא אוהבת אותם ולא רוצה אותם אצלם וזה. ואז כשראיתי את האימהות, כן, באות ומבקרות, אני באיזשהו מקום שאלתי, תגיד, אחי, למה אתה בפנימייה? יש לך משפחה חמה, אוהבת, אחים, אבא, אימא. אז לימים אתה מבין שהשופטת של האבא שישב על מעשה... פריצה או נרקומן או איזה שטות, או החליטה שצריך את הילדים להפריד לפנימיות כדי שלא יהיה נזק וכל מיני שטויות כאלה, ואז אתה קולט שהם בפנימיה בגלל שההורים שלהם אקסטרה אוהבים אותם, כן? יש פה, זה מעניין.
איליאן, אנ כנר כותבת, אוהבים את החוכמה, את הרעיתות, את הרוך, את המסירות, את הכאב בתוכך, על החברים שאינם, על הצבא, רק לחבק אותך.
כפרה, אלן, תודה לך. תודה, אני באמת...
איך אני מרגיש לקבל את זה?
אני באמת, אני לא משקר, אני באמת מרגיש קשה עם זה.
קשה?
קשה, כן, קשה. קשה, כן. אני חושב שזה קצת כמו באמצע קרב כזה, מה אתה מטריד אותי עכשיו עם שאלות של טש, של משקית טש.
אתה מרגיש שאתה מטריד את מי שצופה, שכאילו אין מקום...
זה כמו כביש ללא מוצא, אני מרגיש כאילו אני נכנס, כאילו אני בא לנסוע פה על איזה כביש, ואני מרגיש שבעצם, אוקיי, כאילו, מדברים על בן אדם ולא על פעולות או על מעשים, אני חושב שאני עוד רחוק מהערכה, כאילו, אני לא יודע, כשבקמינסטר פולר, כן, מי שיזם את העניין של כיפות גיאודזיות כפתרון מגורים, כששמו את הפרצוף שלו על בול, כן, אז אתה אומר, נו, הרוויח את זה ביושר, המציא טכנולוגיה פה וזה. אני כאילו בסך הכל על מה, על זה שאני צועק על המלך שהוא עירום בלי להתבלבל כאילו, ויודע את זה, ולא מתבייש גם להודות שאני הילד שצועק את זה וזה. אני אומר, זה צריך קצת יותר, האנושות היא קצת יותר, אולי אני קשה עם עצמי, אני לא יודע, אבל אני חושב שאיפשהו, באיזשהו מקום אני לא מבטר לעצמי, אני עוד לא עוצר לחלק שבחים, אני דורש מעצמי קצת יותר, או הרבה יותר, מבלי להוריד חלילה בערכו של אף אחד מהדברים הטובים שהוא כתב ושיתף.
אוקיי. איליאן, אני רוצה לסיים את השידור הזה. אני חושבת שככה קיבלנו איזושהי תמונה גדולה על מי אתה, מה הפך אותך להיות מי שאתה היום, מה מנהל אותך, הרקע שלך. אני רוצה ברשותך לאחל לך שתמצא את הבית שלך, אבל לא את הבית הפיזי בהכרח, אלא את המקום אליו אתה מרגיש שייך, המקום בו אתה מרגיש אהוב, המקום אתה יודע שלשם אתה תמיד תוכל לחזור. אני מכירה אנשים מסביבי שאין להם הורים בכלל, ושהם הקימו זוגיות ומשפחות, והם יצרו את הקן של עצמם, והם יצרו את העוגן הזה בתוך עצמם, גם של בית וגם משפחה וגם חברים וגם קהילה, והדבר הזה הוא אפשרי, מכיוון שככה היכולות שלך לא נופל, בלשון המעטה, אם לא הרבה יותר, מאותם אנשים שאני יודעת שהם הרימו את עצמם ממש יש מאין.
אבל אולי זה טוב, אולי באמת המקום הזה הוא זה שמחזיק אותי פורה ו- 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 ויוצר ו- בכיוונים שאנשים נהנים. כאילו, כמו שאמרתי קודם, אולי אם באמת לא הייתי עובר את כל זה, אז בכלל לא הייתי מתעסק בזה. כאילו, אולי אנשים, אולי זה ברכה בשבילי, אבל זה כללה בשביל כל השאר? שהיום אחד אני אעלם לביתי, לעסוק לביתי, כמו שאומרים?
שאלה יפה, שאלה ששווה לחשוב עליה.
זה מעניין, אמרתי מקודם, תנו לי בית, כן, שלושה חדרים, מרכז הארץ, סחבק נעלם מהמחאה. יש לכם דרך לקנות אותי, חברים.
אתה יודע שיש איזה מישהי מהמחאה, שבהתחלה, וואי, מה זה, הייתה כל היום על הדבר הזה, עד שמצא בן זוג, וואלה, נעלמה, פתאום לא אכפת לה קורונה, שישימו לילדים שאתה סמרטוטים על הפנים, עזבה הכל, היא פשוט כאילו נכנסה לתור ישבה, לתוך מערכת יחסים, רומנטיק, כאילו, וזהו, וזה כאילו שכה מהכל. שכה מהכל.
פנטזיה של כל, באמת, באמת, של כל אדם מערבי, שמגיע מהרבה מאוד מדינות, כמו ברית המועצות לשעבר. תנו לי את הבעל הזה שיסדר אותי, ובואו נחיה בשלום.
מותר להיכנס רגע לפינה הזאת, בכל זאת נתפוס עוד כמה רגעים, לגבי נושא של זוגיות?
זוגיות. אני חושב שזה מאותו המקום של הילד.
שמה?
אני חושב שילד זה, לילדים אין, זה לא, אין עניין כזה, כאילו.
יש עניין בבית, אין מקום. בבית, אבל זוגיות? לי זוגיות.
שותפות, כן.
לי זוגיות מאוד
נשמע. זוגיות זה מונח.
זוגיות שלי זה בית, אבל אצלך.
שותפות, כן. שותפות גורל, שותפות בחיים, שבסוף אפשר גם להגיד שזה סוג של זוגיות הרי, אבל אני חושב ש...
זוגיות שיש בתוכה אהבה, דאגה הדדית, שיש לך מישהו בעולם שדואג לך ורואה אותך.
שוב, תגיד. זוגיות זה עם עוד כל מיני דברים מסוימים שמגיעים, סליחה שאני נשמע עכשיו מאוד קר ובוטה, אבל כאילו יש דברים מסוימים שכרגע אין לי כוח, אני לא פנוי אליהם. אני כאילו בראש שלי אני כל כך לא פנוי, שלא הייתי רוצה אפילו לשקר לכיוון. אז בשביל זה אני אפילו לא, אני באמת מבחינתי, והיית אצלי, אז את ראית, האולפן חוצץ הקיר עם החדר שינה שלי, כן? אז אני מתעורר, בא לאולפן, עובד, חוזר חלילה, ככה, וממעט לצאת באמת ברמה של גם לא חלילה להעמיד את עצמי במצבים, בסיטואציות, במבחנים, בשטויות, כמה שפחות, כמה שפחות. אני ממש ממש ממוקד כל כך, ואני חושב שאם היה לי ילדים היום, אני הייתי חוטא להם מרוב המיקוד הזה ומרוב הזה, אני ממש כמו בסרטים האלה של ההייטקיסט, שהוא כל היום בטלפון. ו...
אני מודה שזה המצב.
אני לא הייתי רוצה, אני לא הייתי רוצה לעשות את מה שאימא שלי עשתה לי, לא הייתי רוצה לעשות את זה לאחרים.
יש התנחה של הילדים ללא ספק.
אני לא הייתי, מסוגל, לא הייתי מסוגל. זה כמו עם הקציצה הזאת, כן? מה זה, אתה יוצא לעבודה, אז מה אתה נוטש אותי? מכפת לי שיש לך עבודה, שיש לך דברים, אתה נוטש אותי. זה שטויות האלה, תגיד.
כן, כן, כן.
אני לא, אם זה הילדים, תארי לעצמך, יש לי ילד או שניים, איך אתה, זה הרי לא נורמלי שאבא לוקח, סוחב את הילד לכל מקום וזה, זה לא...
לגמרי. בטח לא בתכנים שאנחנו עוסקים
בהם. שוב, יש בזה משהו, כן, אבל צריך הפרדה.
צריך פניות.
צריך, גם הילד צריך ללמוד ולהבין שלבד זה בסדר וכאלה, אבל אני בראש שלי עוד לא שחרר.
איליאן, מה אתה רוצה להגיד לסיום של השיחה הזאת? איך הייתה לך? איך אתה מרגיש עכשיו?
שישמור אותך האל ויגשים את משלתך, שתעשי בשביל אחר והוא למענך. אני חושב שזה באמת לצאת קצת מהשגרה, זה חשוב. לשבור שגרה, לעשות טיפה אחרת. זה מטבל את החיים, זה מעניין. זה מאתגר.
אני חושבת שאתם לא מבינים את המשמעות של מה שהוא אומר עכשיו. אם אני מבינה נכון, אתה בדרך כלל לא יוצא מדלת אמותיך או מהסביבה, מהשכונה שלך, ופה לקחתי אותך לאזור השרון הצפוני.
גם היום אי אפשר לדעת, היום אתה לא יודע עם מי לדבר, באיזה שפה, באיזה מה, הוא צריך תו ירוק, זה צריך שידחפו לו מטוש לתחת כדי להפעיל אותו. כל אחד היום יש לו מנגנון הפעלה, אתה כבר לא מזהה, אני אמיתי. ולו בסופר אפילו, הרבה פעמים אני עושה מזמין כאילו בטלפון, כי אתה יודע לפחות עם וולט, הם בשביל הכסף, הם ירוצו בלי מסכות ובלי כלום, תן לי את הפלוס. אז בקטע הזה בתל אביב באמת יש איך להסתדר, אבל את צודקת, אני באמת נזהר. באמת להגיע לפה, זה היה בשבילי סוג של מין יציאה מהקונכייה שאני מברך עליה. אני בהחלט
מאוד
מברך
שמחה,
עליה.
זה, אני רוצה...
ואני באמת לא הייתי עושה את זה בשביל כל אחד, זה דבר ידוע. זה בהחלט דבר ידוע.
אני רוצה להגיד לך תודה רבה, קודם כל, על זה שהגעת. דבר שני, על זה שפתחת את הלב שלך, על זה שנתת לנו הצצה לעולם הפנימי שלך.
זה נתתי לך. אני לא חושב שאני נתתי להם.
תקרא אחר כך מה הם כתבו.
כי אני חושב שאם זה היה תלוי, אם זה לא היית את, וזה היה באמת להם, סליחה שאני ככה עושה את ההפרדה הזו עכשיו, אני לא הייתי חולת. זה לא, זה ברמה של, את מי זה פאקינג מעניין עכשיו? הפינות שלך והקשקושים שלך. אז מן הסתם שאתה צריך את הדמות הזאת, שאתה מרגיש איתה, שאתה באמת, שהיא ממלאה את המקום הזה, שאתה באמת יכול לשים את עצמך עליו כזה באיזשהו מקום, כן? קצת כמו, אם זה לא כיסא נוח, אני לא מרגיש בנוח, כן? אם זה כיסא ברים, אז זה כיסא ברים. וזה בדרך כלל מה שזה, זה כיסא ברים. הוא זמני, הוא גבוה כזה, בקטע של תקתק אותה ותמשיך הלאה בדרכך, אין משענת. אז אני רוצה להגיד לך תודה שנתת לי להיות המשענת. שאת שימשת לי כמשענת ונתת לי את עצמך באמת להישען כדי שאני אוכל להגיד את הדברים הכבדים האלה מאוד שאמרתי פה עכשיו ושחלק עם, חלק קשה לי אפילו עם, עם השמלץ באיזשהו מקום. אני פולני קצת כלפי עצמי בקטע.
ואני רוצה להגיד לך תודה רבה על השיעור הענק שאתה העברת אותי על סטיגמות ועל דעות קדומות ועל בנם שפחדתי ממנו. ועל בן אדם שלא רוצה להתקרב, ופחדתי שהוא, לא יודעת מה, יפחיד אותי ומסוכן לי, או יתלהם עליי וכולי, לגלות ולהבין שוב פעם, שמאחורי כל דמות כזאת, יש בפנים משהו אחר לגמרי, אנחנו תמיד צריכים לזכור את זה, ולהבין את זה, שבסופו של דבר, גם בן אדם הכי כועס בעולם, והכי מקלל בעולם, והכי מתנהג בצורה נוראית, יש שם... איזשהו ילד קטן ש, ש, שכואב לו, שקשה לו, ואף אחד לא מקשיב.
כן.
אז לשמוע גם את מה שלא אומרים, זה לא שמעתי אז כשראיתי אותך. לא הייתי שם בהקשבה הזאת לכעס הזה. ואני מאוד שמחה על התיקון הזה שאפשרת לי לעשות, לראות את החמאה הזאת שנמצאת מבפנים, ולהכיר את האילן.
לעשות אחרת כדי שיהיה אחרת.
נכון, לגמרי. תודה רבה, איש יקר.
תודה רבה, אלונה. תודה לכם.